ברוכות וברוכים הבאים לפוליקאסט, פודקאסט על המונוגמיה, פוליאמוריה ובתכלס על כל מה שמעניין אותי. אני נועה פז, לשון פנייה את, ובפודקאסט הזה אני אדבר על מערכות יחסים, תקשורת, התפתחות אישית, שינויים בחיים, לחיות מחוץ לנורמה ובכן כל מה שיעניין אותי. מקווה שזה יעניין גם אתכם ויאללה בואו נתחיל. שלום מאזינות ומאזינים יקרים. הפרק הזה היום מתארחת בו דוקטור אורנה דונת, אנחנו מדברות על חרטה, שזה רגש מורכב, שמורכב להרגיש אותו, שאנחנו, הוא לא מהרגשות הנעימים, החברה מנסה לכוון אותנו לא להרגיש אותו, מנסה לומר לנו שאם אנחנו מרגישות אותו, סימן שזה משהו ממש ממש נורא. אנחנו מדברות על חרטה בכל מיני כיוונים, גם בהקשר הפוליטי, גם ב... איך זה מרגיש ברמה האישית, גם איפה בחיים שלנו מופיעה חרטה ובעקבות מה. פרק מאוד מאוד מעניין וזה ממש משמח אותי שאורנה באה להשתתף פה ולהביא מהחוכמה והידע שלה. חוץ מזה אני רוצה לספר לכם שאני עושה פרויקט שמתחיל בתחילת ספטמבר שנקרא אומרת כן לעצמי. הוא פונה לנשים ושם במשך 3 שבועות אנחנו נחקור את הלא שלנו ואת הגבולות שלנו ומתי נעים לנו ולא נעים לנו להגיד לא ואיך אפשר להבין אל מה בדיוק יש לי לא וכמובן כמובן כמובן איזה כן יש לי לעצמי שמתחבא מאחורי להגיד לא לאחרות או אחרים. זה 3 שבועות בקבוצת פייסבוק עם לייבים, עם שאלות, עם שיתופים, הכל אונליין אפשר מהבית, אנחנו ניצור שם קבוצה אוהבת ותומכת לחקור את הדבר המאוד מאוד רגיש הזה. אז אם זה משהו שמעניין אתכן, נשים יקרות, אני אשים לינק בתיאור הפרק ואני כמובן כאן לכל שאלה. ועכשיו לפרק. שלום פוליקסטרים ופוליקסטריות, איזה כיף שאתן כאן לעוד פרק של פוליקסט. יש איתי היום אורחת מדהימה, מהממת, חכמה, שיש לי כבוד גדול להכיר אותה קצת גם בחיים האמיתיים, וגם להתערם מהעשייה שלה בכללי. איתי דוקטור אורנה דונת, אני אתן לה להציג את עצמה, ואחר כך אנחנו נדבר על מה באנו לדבר כאן בפרק. אז אורנה, שלום.
על הנועה, איזה כיף שהזמנת אותי. שהזמנת אותי לפרק, מבחינתי אני אמנם הולכת לדבר, אבל אני הולכת גם להקשיב לך. יש הרבה דברים בתקופה שאנחנו מכירות. אני לומדת גם ממך הרבה מאוד דברים. אז תודה על הזכות הזאת לקיים איתך את השיחה. אני באמת שמי אורנה דונת, ואני דוקטור לסוציולוגיה, ואני חוקרת ב-20 שנים האחרונות את הסוגיה הזאת של רצון, היעדר רצון, להיות אימהות, התלבטות לגבי אימהות, חרטה על אימהות, אז זה גם הוביל אותי במשעולי המחשבות והמחקר על... סוציולוגיה של רגשות, סוציולוגיה של זמן, פמיניזם כמובן, זהו, אז הכל ביחד מעסיק אותי בלילות ובימים, וכיף לי שככה, וזה בגדול.
כן, אז אני אספר ש... את יודעת שלא סיפרתי לך אף פעם, אני חושבת אולי כן, אז אני אספר לך שהכרתי את העשייה שלך ואת הכתיבה שלך עוד לפני שנפגשנו, בפעם הראשונה, אבל לפני זה גם הייתי בהרצאה שלך לדעתי במרכז הגאה, ואני חושבת שהדבר שממש השפיע עליי שם, שהוא ממש נשאר איתי, היה, וזה גם הוביל אותנו על מה אנחנו הולכות לדבר היום, הנושא של חרטה, שהמשפט את תתחרטי על זה, הוא משהו שאומרות למי שאומרת שהיא לא רוצה ילדים, שאני אחת מהנשים האלה, ושהדבר שאמרת שם, סליחה אם אני גונבת לך כזה את הרעם, זה היה שמה אפשר לעשות נגד האשמה עתידית אפשרית? כי כאילו יכול להיות שאני ארגיש את זה, אין לי איך להתמודד עם האמירה, את התחרתי על זה כי וואלה אולי זה נכון. וזה נתן לי שם מין ראייה כזאת של אוקיי, אין לי מה להתמודד, אין צורך להתמודד עם דברים שאי אפשר להכחיש אותם או להשש אותם, כי באותה מידה אני יכולה להגיד לאנשים אחרים, אתם תתחרטו ולהחליט מה שלא יהיה, וזה פתאום נתן לי נקודת מבט ואיזשהו חוסן פנימי שקודם לא היה לי, על המקום הזה של חרטה. אז נראה לי שזה משהו שאולי לא סיפרתי לך, אז הנה את יודעת, וזה מוביל אותי לזה שהדבר שביקשתי, שכל כך אני שמחה שהסכמת לבוא לדבר עליו, זה באמת הנושא של חרטה. והמקום שאת מדברת עליו זה על החרטה להיות אימא, והדבר שאותי מעניין בתוך הפוליאמוריה, גם הנושא הזה, אבל בתוך הפוליאמוריה העניין הזה של ההחלטה להיות פוליאמורים היא החלטה לא קונבנציונלית, וכדי להסכים לעשות אותה צריך לעבור הרבה מאוד מחסומים של מה הנורמה אומרת ומה מותר ומה אסור ומה זה אומר עליי ומה יגידו עליי, ואחרי שעושים את המהלך הזה עדיין יכולה לבוא חרטה, ויש סיפורים בתוך הקהילה על אנשים שמתחרטים שפתחו, שמתחרטים שסיפרו לילדים, שמתחרטים שסיפרו לקהילה, שמתחרטים שאפילו יצאו בפומבי ונגיד התראינו לעיתונות, כל מיני דברים כאלה, ומתוך המומחיות שלך על נושא אחר כל כך גדול ומשמעותי של אימהות, רציתי ש... אולי נוכל ללמוד משהו גם על החרטה הזאת, האם זו בכלל חרטה, ובאמת, או איך נראית חרטה, או איזה אלמנטים יש לחרטה. ואני חושבת שמזה מגיעה השאלה הראשונה, ופה אני מעבירה אלייך, בואי נדבר על מה זאת חרטה.
אוקיי, לפני שאני עונה לך מה זו חרטה, אני רוצה להגיד משהו על מה, ואולי עוד נחזור אליו, על מה שאמרת על המפגש הראשון שלך עם המחשבה דרך ההרצאה שלי על חרטה. אני סוציולוגית ואני אישה פוליטית, על כן אני מתבוננת על העולם מבעד לעדשות הללו, ואחד הדברים שאני מניחה שנדבר עליהם פה היום, זה מה שאני הבנתי אותו לפני שהתחלתי את הדוקטורט שלי, זה השימוש הפוליטי שנעשה ברגשות, ובאיזה אופן חברה עושה שימוש ברגשות כדי לנסות ליישר אותנו לעבר המסלול הרצוי, ולהפחיד אותנו באמצעות הרגשות האנושיים שלנו. אני באמת תמיד אומרת את זה, שזה אחד השימושים הנבזיים ביותר כשעושים שימוש בחרטה, כי מתיישבים פה על פחד שממילא קיים אצל הרבה מאיתנו, וזה הפחד מהלא נודע, שבאמת אין לדעת, זה אפילו לא מה ילד יום, אלא אני לא יודעת אם בעוד 5 דקות אולי חתיכה מהתקרה תיפול עליי, אנחנו לא יודעים, ולכן זה להתיישב על פחדים מאוד אנושיים, וגם פחדים אולי כמיים, ולתדלק אותם כדי לשמור על הסדר החברתי. זה דבר נורא נורא נבזי לעשות אותו. טוב, אנחנו בדרך כלל נחזור לזה בהמשך, אז נתחיל ממה זו, חרטה. יש סיכוי מאוד סביר שתהיינה הגדרות שונות ככה בניואנסים של זה, על ידי אנשים שונים, חוקרות וחוקרים שונים. אני אגיד באופן כללי שאנחנו, בנות ובני אנוש, לא מעט מסתכלים לאחור על דברים שקרו, ויש התבוננויות לאחור שנותרות כפי שהן. זאת אומרת, אני יכולה להסתכל לאחור ופשוט להיזכר, נגיד, בדברים, או לחשוב על דברים שהיו, וזה יעורר בי כל מיני רגשות כאלה או אחרים, או שאולי אפילו לא יעורר בי, אלא אני פשוט אזכר בהם, וזהו, ובזה זה נסגר. ויש התבוננויות לאחור שהן עשויות להביא איתם לרגשות שהם רגשות לא פשוטים, ואחד מהרגשות האלה זה רגש, העמדה הרגשית, אני קוראת לזה עמדה רגשית כי זה שילוב בין קוגניציה לרגש, אז אחת מהתגובות של התבוננות לאחור יכולה להיות העמדה הרגשית של חרטה, שבמקורות שלה, במשמעות המילולית, זה התייפחות על משהו שאין לי אפשרות לשנות אותו, וזה אומר שיש התבוננויות לאחור שהן כן מעוררות איזה שהם איסורים, איסורים בשני יהודים, לא באלף, איסורים, ושיש איזושהי משאלת לב או כמיהה להחזיר את הגלגל ולעשות דברים אחרת. ושזה לא רק משאלת לב שהיא דרך הראש, אלא שזה באמת גם יכולה לעורר, המשאלה הזאת גם כאב, על כך שאי אפשר לעשות את זה. אז חרטה, אם אני ממש מתמצאת את זה, זה ההתבוננות לאחור מתוך רצון לשנות משהו. וזה, האמת היא שזה לא רק לעשות אותו אחרת, זה גם להגיד משהו שלא אמרתי, או לא להגיד משהו שכן אמרתי, זה גם יכול להיות, זה לא רק מעשים, זה גם יכול להיות במילים.
ומה זה לא חרטה? כאילו, יש דברים שהם לא חרטה, אבל הם קרובים ואנחנו מתבלבלות בחוויה?
כן, כן, אני אתן לך דוגמה. נניח ואני עוברת פרידה מאדם כלשהו, והפרידה הזאת מעוררת בי הרבה מאוד עצב, גם כי אני נפרדת שם מכל מיני דברים, אני מאבדת, יש שם רגשות גם של איזושהי התאבלות על אובדנים, ואני גם אולי כואב לי על זה שבנוסף לאובדנים שלי, כואב לי על זה שפגעתי בה או בו, ועדיין לא בהכרח אני מתחרטת על זה. זאת אומרת, אני עשיתי משהו, ושאני מסתכלת לאחור, הוא מעציב אותי או מכאיב לי, ועדיין זה לא אומר שאני מתחרטת עליו, כי עדיין הייתי, גם אם הייתי חוזרת לאחור, עדיין הייתי מקיימת את הפרידה הזאת. וזה יכול לבלבל, כי בכל זאת, הפרידה הזאת מעוררת בי גם רגשות לא פשוטים. ומהצד אגב, מישהו יכול לפרש את זה, בתור אז למה נפרדת? וזה איזה מישמש כזה שנעשה, כי זה לא אומר, זה לא אומר שזה איזושהי שלמות ב-100% של אך ורק רגשות של הקלה, ורגשות טובים ונעימים. זה יכול להיות גם וגם. ובכלל, כל השיחה שלנו בטח תלווה בגם וגם, כי יש פה המון גמים וגמים.
אני חושבת שאולי אמרת את זה, אבל אולי עולה בניסוח הזה עוד משהו של איך היית ניגשת להבין את ההבדל ביניהם, כאילו עצוב לי אבל אני שמחה שזה קרה, או אני מכירה בזה שזה קרה?
קודם כל, אם זה מול אדם אחר, זה גם לשאול איך האדם האחר חווה את זה. זאת אומרת, אני לא יכולה לחוף או לכפות על בן אדם, להתייחס למשהו כחרטה אם זה לא, אם זה לא היא... הוא מגדירים את זה כך. אני בעיקר חושבת, טוב, מישהו לעצמו יכול להגדיר את זה אחרת, אבל אני חושבת שבעיקר מה שמאפיין חרטה, זה שיש זה משהו שמטרטר בשל הרצון להחזיר את הגלגל לאחור, וכן לעשות אחרת, או כן להגיד אחרת, או כן להגיד משהו שלא אמרתי בפועל.
שאת מה זה מעלה לי, נכון? לפעמים אנחנו שואלים, כאילו אם הייתי יכולה לשנות משהו בילדות שלי, בעבר שלי, מה הייתי משנה? ומצד אחד עולים לי כל מיני דברים מצד אחד, ומצד שני תמיד יש לי את האמירה, אוקיי, אבל אלה הדברים שהפכו אותי למי שאני היום, ואני אוהבת את מי שאני היום.
קודם כל, יש את האפשרות הזאת של להגיד, אוקיי, הייתי עושה דברים אחרת, אבל זה לא מייסר אותי. זאת אומרת, חלק מהחרטה זה בדיוק, זה משהו שהמייסר, המטרטר, וזה גם אגב, זה לא חייב להיות 24/7, שאני תמיד מצטטת את הציטוט של חנוך לוין, שהוא כל כך כל כך יפה בעיניי, שהוא אמר, הוא כתב בבקיינים, להרבה אנשים בעולם יש הרבה חרטות, והם אוכלים בתאבון את ארוחת הערב, ונושמים עמוק את אוויר הערב הצלול. זאת אומרת, אנחנו חיים לצד חרטה, אנחנו חיים לצידה גם. אני רוצה אבל להעלות אפשרות נוספת לניסוח הזה שלך, ויכול להיות לפעמים שאנשים מסדרים את זה גם לעצמם, של אוקיי, זה מה שהפך אותי למי שאני היום, או זה מה שיכולתי לעשות בנקודת הזמן המסוימת, זה מה שידעתי בזמנו, מבחינה פסיכולוגית, כי זה מפחית איזשהו דיסוננס קוגניטיבי, שמאוד קשה לחיות איתו, ואז צריך לארגן את זה, לעשות איזה רה-ארגון לדבר הזה. ומבחינה סוציולוגית, אני אציע, שיכול להיות שעושים את הרה-ארגון הזה, כי אנחנו חיות בחברה שלא ממש מאפשרת לנו איזה דיבור צפוף עם חרטה. חרטה היא עמדה רגשית שנויה במחלוקת בחברה שלנו, ויש זירות מאוד מאוד מסוימות שבהן לא רק שמותר להרגיש חרטה, אלא שגם מצפים איתנו להרגיש אותה ומתגמלים אותנו עליה, וזה בזירות של דת ומשפט, שזה או על חטא או על פשע, שם ממש אפשר לראות בזירה המשפטית ש... מצפים מאנשים להתחרט, תופסים את זה כעדות לשפיותו של אדם, הם ממתיקים הרבה פעמים, הם מקלים בעונשו של אדם כשהוא מתחרט, או שהוא יקבל חנינה וכו', זאת אומרת ממש מצפים, רוצים, כל עוד כמובן זה לא מס שפתיים, אלא באמת חרטה כנה ואמיתית. מחוץ לזירות האלה, די מבהילים אותנו מחרטה, כאילו זה סוף העולם, ויש מדריכים שלמים בחול, בארצות הברית בעיקר, כאילו, how to live a regret-free living, אבל זה ממש ליצור איזה סטריליזציה מחרטה בקיום שלנו, ולי יצא גם לצלם בכל מיני חנויות לדברי בית, שיש נכון את מין שלטים כאלה של 5 עצות לחיים טובים, או 5 חוקים לחיים טובים, אז צילמתי בכמה חנויות שהחוקים שם אחד מהם זה לעולם אל תתחרט, כן? זה ממש כאילו ממש יוצרים איזה דמוניזציה לחרטה ומנסים להרחיק אותנו ממנה, כאילו אם אני רק מסגר את העצב שאני מרגישה, או את התסכול שאני מרגישה, או את הרצון שלי לעשות דברים אחרת, אם אני מסגר את זה תחת הכותרת של חרטה, אז המשמעות תהיה קטסטרופלית, וזה חבל. אני לא רוצה לעשות פה גלוריפיקציה לחרטה, כן? אני לא, זה באמת עמדה רגשית שלא הכי נעים להיות בה, וזה ברור לי. רק אומרת שזה נורא אנושי. מאוד מאוד אנושי להסתכל לאחור על משהו שעשינו, שאמרנו, שלא אמרנו, שלא עשינו, ולהצטער על זה שלא עשינו אחרת, או לא אמרנו אחרת. ולרצות לעשות את זה באופן שונה, זה אנושי נורא.
דיברת על זה וישר קפץ לי הקשר שאני חושבת שאני רואה אותו לאשמה ובושה. זה גם רגשות שאנחנו מאוד מתרחקים מהם, שמסתירים אותם, שהחברה לא אוהבת שאנחנו מרגישים, או מצפה מאיתנו להרגיש על התנהגויות מסוימות.
זה רגשות מורכבים גם מבחינה חברתית, משום שאם אני לא טועה, אז אדם סמית דיבר על זה בספר שלו, יש אשכול של רגשות מוסריים שהחברה מאוד זקוקה להם וזקוקה גם שנרגיש אותם. ואז בכיוון אחד זה באמת לפעמים שומר על הסדר החברתי, ואולי נגיד את זה, זה לא יוצא לי הרבה פעמים מהפה, אבל אני אגיד אולי במובן החיובי זה שומר על הסדר החברתי. זאת אומרת, כל עוד יש בי איזה חשש מבושה, שמה אני אעבור על החוק ואני אפגע באדם אחר ואני ארגיש אשמה ואני אתבייש במעשיי, ועל כן אני נזהרת יותר שלא לעבור על החוק. יש בזה משהו שהוא טוב, הוא שומר עלינו גם שלא לפגוע אחד בשנייה. זאת אומרת שאני לא אפשר ואני לא אעבור על החוק ולו מהחשש שיתפסו אותי ואיזו בושה זאת תהיה, אוקיי? כל עוד הבושה הזאת קיימת, לא סתם אומרים, הבושה עוברת צד, כן? יש משהו בבושה הזאת שהוא גם, הוא גם שומר על הסדר החברתי, ובאמת אני אגיד את זה באופן לא מתאים לי בדרך כלל, במובן החיובי של הסדר החברתי. אבל גם נעשה בזה שימוש בעייתי, לשמירה על הסדר החברתי מכיוון שהוא דקני, כיוון שהוא כפוי, ואז זה גם השימוש הפוליטי ברגשות, ואז זה לא רק העניין של בושה, זה גם העניין של ביוש על אם הפרתי את הנורמה, כן? לא אם עברתי על החוק ופגעתי באדם אחר, אלא אם חלילה, אני כמובן צינית, אם שאני אתבייש בעצמי, אם הלכתי לים עם שערות ברגליים, כן? זה שאני לא בנורמה הממוגדרת, ואז אני אבויה של כך רואה. אז יש לזה כמה צדדים, לאשכול הזה של הרגשות של חרטה, אשמה ובושה.
התחלנו לדבר קודם על זה קצת, ואני רוצה לשאול כזה ספציפית, ואם יש משהו להוסיף, על באמת איך משתמשים בחברה שלנו באיום בחרטה. דיברנו על זה קצת קודם, ואני אשמח להרחבה.
קודם כל, לשים לב באיזה מקומות, הרבה פעמים שמים מין שומרי סף, כאילו לשמור עלינו מעצמנו שלא נרגיש חרטה. וזה, שמים את זה, את שומרי הסף האלה במקומות מסוימים ולא באחרים. אז איפה כן? אז למשל בוועדות להתאמה מגדרית, לכל מיני פרוצדורות להתאמה מגדרית, כן? שאנשים לא התחרטו על כך, אבל לא ישימו את זה, לא שהייתי רוצה שישימו, אבל אני רק כעובדתית, לא ישימו את זה איפה שעושים למשל ניתוחים פלסטיים. והרי אפשר לעשות לא מעט ניתוחים פלסטיים שבוודאי שאנשים מתחרטים עליהם, ואני אומרת את זה כעובדה, זה אפשר לעשות גוגל, חרטה באנגלית, עוד יותר אולי regret ו-plastic surgeries, אנשים ימצאו טקסטים של אנשים שמתחרטים על כך שהם עשו ניתוחים להרמה של זה, להורדה של זה, לצמצום של זה, להגדלה של זה, כי אנשים מתחרטים ואין שם ועדות. למה בהתאמה למשל, בניתוחים להתאמה מגדרית, למה שם כן? שאלה. ועדות להפסקות הריון, אז לא יגדירו את זה תחת חרטה, כן? אבל למה גם מעבירים בשבעה מדורי גיהנום לוודא ומפקחים על האם את עומדת בסטנדרטים, איך את מרגישה לגבי זה וכו'. אני לא אומרת את זה בקלות ראש לגבי הפסקות הריון, בוודאי שהן יכולות להיות הליך שהוא עבור חלק מהאנשים הוא מאוד מקל, ועבור חלק הוא גם יכול להשאיר באמת עם תחושה של יגון כבד, ועדיין איפה שמים ועדות ואיפה לא. ובנוסף, בנושא של אימהות, זה באמת אחת הדוגמאות המאוד מובהקות לזה, אני כמעט לא עוברת פעם, שלדבר על הנושא הזה ולא מיד אנשים יזדעקו סביב השאלה ומה יהיה אם תתחרתי על זה. כשמהצד השני לא עולה כמעט על דל שפתיים האפשרות של להביא ילד או ילדה לעולם או ילדים לעולם, וכן, שגם זה קורה, של חרטה בעקבות ילודה או בעקבות אימוץ גם.
אז באמת זה המחקר שלך, אחד מהם. ואני חושבת שזו נקודה טובה ככה להזמין אותך לספר קצת על הממצאים, ומה קורה באמת עם חרטה אימהית, איך את מנסחת את זה?
חרטה על אימהות. אז נקודת המוצא הייתה שזה מאוד הטריד אותי, הנבואת זעם הזאת שמותחת בעיקר בנשים שלא רוצות להיות אימהות, עם ההבטחה הוודאית הזאת, את עוד התחרתי על זה, והטריד אותי, גם הטרידה אותי ההבטחה הוודאית הזאת, וגם על למה לא שומעים בכלל על האפשרות שאימהות עשויות להתחרט. ועוד לפני שהתחלתי את המחקר, היה לי ברור שיש אימהות שמתחרטות, משום שאם כל הזמן מנסים לשדל לילודה, בין היתר באמצעות האמירה, את לא יודעת איך זה ישנה לך את החיים, אז אני תמיד אומרת בדיוק, נכון, את לא יודעת איך זה ישנה לך את החיים, מאיפה הוודאות הזאת שזה לכולן באשר הן ישנה, במובן שיחווה על ידן כמיטיב. איך אפשר לעשות האחדה גורפת כזאת כלפי נשים, באופן ודאי שאימהות עבור כולנו, כולנו, כולנו באשר אנחנו, אימהות בהכרח תבשר טובות. וככה יצאתי לדרך עם המחשבה הזו. בסופו של דבר כתבתי את המחקר בעקבות שיחות עם 23 אימהות שמתחרטות על כך שנפכו להיות אימהות. 5 מתוכן הן סבתות, הן מסתכלות לאחור, חלקן יש להן ילד אחד, יש 2, 3 וגם 4 ילדים, ומה שמשותף לכולן זה שהן מסתכלות לאחור ואומרות טעות, מבחינתן זאת הייתה טעות, לא היינו צריכות לעשות את זה, ואם היינו יכולות לחזור לאחור, עם מה שאנחנו יודעות היום, היינו עושות אחרת, ולא היינו מביאות לעולם ילדות וילדים. רובן ככולן בצורה כזו או אחרת אמרו שהן אוהבות את הילדות והילדים, והן פשוט לא סובלות להיות אמהות שלהם. עכשיו, לא בהכרח בגלל הילדים עצמם, פשוט זה להיות בעמדה מאוד מסוימת במערכת היחסים איתם כאמהות שלהם, ואמהות זה מערכת יחסים. זה מערכת יחסים אינטרסובייקטיבית, כיוון שחרטה יכולה להיות מורגשת בתוך כל מערכות יחסים האנושיות, אז גם פה, והן יוצרות כן איזושהי נפרדות, כשהן אומרות, אני אוהבת את הילדות והילדים שלי, ואני לא הייתי רוצה להיות אימא. ככה, באותה נשימה.
אני עוצרת כזה, כי אני חושבת שתהליך ההפרדה הזאת הוא, גם הוא מהפכני. כי אני חושבת שאפשר, שוב, אני לא אימא, זאת אומרת כזה מפחיד אותי לדבר על זה, או כאילו מי סמני, אבל אני חושבת על זה שיכול להיות מישהי שאוהבת להיות אימא ורוצה להיות אימא, אבל מעולם לא עשתה את ההפרדה של איך אני יכולה להיות גם אימא וגם עצמי, וגם להפריד את האימהות שלי מהילדים שלי, ומה זה יכול ליצור. כלומר, יש לנו בחברה את איך נכון להיות אימא. והפירוק הזה של אני אוהבת את הילדים ושונאת להיות אימא, מאפשר גם פתח איך אני אוהבת להיות אימא, ומה אני יכולה ליצור בתוך האימהות, שהוא שונה ממה שהחברה אומרת.
גם, נכון, זה פותח פה המון הסתעפויות, כולל, נשאיר את זה גם as is, כולל אמירה של אימהות, אני לא סובלת להיות אימא.
כן, בטח.
כולל זה, זאת נחשבת הפרה מאוד מאוד בוטה, של אני משתמשת פה במונח של ארלי ראסל אורצ'יילד, של חוקי הרגש. יש חוקים רגשיים שמלווים אותנו בחיים האלה, ואנחנו לומדות ולומדים מגילים מאוד צעירים, איך אנחנו אמורות ואמורים להרגיש, למי מותר להרגיש מה, למי אסור להרגיש מה, באיזה עוצמות צריך להרגיש, באיזה אוצר מילים צריך להשתמש, אוצר מילים רגשי כדי לבטא את הרגשות, וזה גם איך אני אמורה להרגיש, וגם איך אני אמורה לבטא את הרגש שלי, וכמובן שחוקי רגש קיימים גם בזירה של אימהות, כמו שאמרת, יש כאן ממש, לא אמרת במילים האלה, אבל ממש יש כאן הכתבות מאוד מאוד נוקשות בנוגע לאיך אימא אמורה להרגיש, ואיך היא אמורה גם להביע את הרגשות שלה, גם כלפי הילדות וילדים וגם כלפי האימהות, ופה מגיעות אימהות שהן הן מפרות את חוקי הרגש, הן ממש עברייניות רגשיות, וזה מרעיד את אמות הסיפים, כי זה גם בזירה אחת הקדושות שיש איזה אימהות, ואני חושבת שעוד משהו שבגללו זה כל כך מזעזע את כולם, זה שהן נתפסות כמי שמפרות את הסיפור הליניארי פה, משום שכל הזמן מניחים שברגע שאת מוגדרת כנקבה, אז זה רק עניין של זמן שאת תרצי להיות אימא, ואם כבר הפכת להיות אימא, זה רק עניין של זמן עד שאת תאהבי את זה ותהני מזה. ואת גם אם את מתמודדת עם דיכאון לאחר לידה, או בייבי בלוז, או דכדוך לאחר לידה, שהיום כבר אפשר קצת יותר לדבר על זה, גם שם יש חוקים רגשיים, כי זה תחום בזמן. והציפייה היא, שגם אם זה לא קרה לך אחרי חצי שנה, אז שאת אוהבת את האימהות ואת נהנית ממנה, אז את נקבה, אז זה יקרה, או את אישה, זה יקרה, בסדר, אז ניתן לך שנה, ניתן לך שנתיים, בסוף צריך להיות כאן סיפור ליניארי, עם happy ending, עם קתרזיס, שאומר, הכל יסתדר, אני אוהבת האימהות, אני שרופה לילדים שלי, הכל 100%, ואז באות הנשים האלה שישתפו במחקר, והן לא מקיימות את הסיפור הליניארי הזה, חלקן כבר סבתות, הן בנות 70 ומשהו, והן תלכנה אל מותן, סליחה שאני אומרת זה בצורה כזאת בוטה, אבל הן תלכנה אל מותן שהן מתחרטות על האימהות שלהן. והן לא תספקנה את הקתרזיס הזה. וזה משבש את הדעת הקולקטיבית.
וואו, זה מדהים, זה לא מפתיע אותי, אבל אני שומעת אותך, ואני מיד עושה את ההקבלות למערכות יחסים. כי בעצם בכל מינוח שלמדתי ממך, זה האוטוסטרדה של החיים, או בכל, שאני יודעת שלא את אמצאת, אבל שיש לנו כל מיני שלבים שאנחנו אמורים להיות בהם, והתגובה בכל פעם שאנחנו משבשים את אחד מהם, זה בדיוק מה שאמרת, החרפון החברתי והשיפוט והניסיון להחזיר חזרה לתלם, ואז אנחנו מדברות על מערכות יחסים, וזה בדיוק אותו הדבר, כי יש דרך אחת נכונה להיות במערכות יחסים, וזה גבר ואישה בזוגיות מונוגמית, היום כבר מותר שהיא תהיה 20 שנה, ואחריה תהיה עוד אחת של 20 שנה, אבל זה עדיין אמור להיות כזה לאורך זמן, ולתמיד עם ילדים ומשפחה. ואז באים אנשים שלא רוצים מערכות יחסים בכלל, ספקטרום אחד, ואנשים שרוצים ריבוי מערכות יחסים, ספקטרום אחר, ובכלל אולי לא רוצים חתונה, או לא חושבים שצריך לעבור לגור ביחד, ועושים פירוק של כל מיני, סליחה על המינוח, פרות קדושות, וקורה בדיוק אותו הדבר. אתם לא אחראים, אתם תתחרטו על זה, אתם הורסים את הילדים, אתם, זה חטא, זה כל, בדיוק כל מה שאמרת, קורה בדיוק אותו דבר במקום הזה. ואני חושבת שאחד הדברים שזה מחזיר אותי אליהם זה הציפייה שכשאני יוצאת מהנורמה, אני אמורה להיות 100% מביטחון על 100% מההחלטות שלי מול 100% מהטענות, ואני תמיד אמורה להיות שמחה, ואם רגע אחד קשה לי, מעורער לי מהחיים לבד, מהבחירות שעשיתי, רגע של בדידות, רגע של ספק, רגע של קנאה, אז את רואה, זה לא טוב. המערכת שבחרת, המסגרת שבחרת היא לא נכונה. זה חס וחלילה לא אנושיות לרגע.
אני מתייחס לזה גם כתרגום פוליטי של רגשות. זאת אומרת, אדם שנייה אחת באמת רוצה רגע לבחון, מי שיוצרת לבחון את איך היא מרגישה לגבי זה היום, ואולי היום זה באמת מרגיש אולי היום טיפה יותר בודד, או היום טיפה יותר עצוב, או היום, ומבחוץ עושים תרגום פוליטי של הרגשות, הנה את מתחרטת, הנה זה אומר, זהו, אפשר לבוא לעשות איקס, ההטרונורמה ניצחה שוב, הנה זה מוכיח שזאת הדרך הנכונה, וזה מאוד מצער משום שהרי ברור שגם אנשים שלגמרי צועדים בתחנות ההטרונורמטיביות, יש שם רגעים של שאלות, של פיקפוק, של משהו לא מתאים, של משהו חורק, של משהו שהוא מעציב, שיש סימני שאלה, של להישאר, ללכת, לא, לא יודע, ואין את אין את המרחב נשימה הזה, גם למשהו לא נורמטיבי, ובאמת ישר עטים על זה, כמוצאים ג'לל, מוצאי ג'לל רב, כדי להוכיח שהנה, זאת אומללות. זה מצער נורא, זה באמת מצער נורא, זה לא, זה, כי זה יכול מאוד לערער, זה יכול מאוד לערער, שכאילו מישהי או מישהו פנו לאיזה כיוון אחר שהוא לא היתרונורמטיבי, וכן, גם בתוכו חוות לפעמים קשיים. וכאילו ישר מבחוץ, אז הנה ההוכחה שזה לא דרך טובה לחיות את החיים האלה.
עולה לי פה כמה דברים, ואני אשמח שאולי נצליח לגעת בכולם. אחד זה העניין הזה שיש לנו בחברה איזושהי תפיסה שאין לנו כל כך מקום לגמישות ושינוי. או יש תקופת חיים בגיל ה-20 כזה, שזה מותר להשתנות, אבל אחר כך, אם בחרתי באיזשהו מסלול, אני מחויבת אליו, אני אמורה תמיד לאהוב אותו, זה רק, האהבה שלי אליו רק אמורה ללכת ולהתגבר, ואיפה המקום זה של בחנתי, ראיתי, בדקתי, עכשיו בהורות אי אפשר לקחת חזרה את לפחות את המעשה ואת איזושהי אחריות בסיסית אני מניחה, אבל המקום הזה של בחנתי את הנושא, רגע, בדקתי, לא ידעתי, באמת הייתה לי חשבתי על משהו, היה לי דמיון של איך זה ייראה, ווואלה, לא כמו שרציתי. אז עכשיו אני בוחנת משהו חדש, ואפילו חוזרת אל הנורמה. אז המקום הזה של גמישות ושינוי והפתיחות לזה, ואיפה יש שיפוטיות, וזה גם מוביל אותי לאיזושהי שאלה של, האם יש הבדל בין חרטה או התנועה הזאת, כשאני מתחרטת על משהו נורמטיבי, לעומת מתחרטת על משהו לא נורמטיבי. אז זה יכול להיות, בחרתי להיות לא אימא, ובחרתי להיות אימא ושם יש חרטה, ובחרתי להיות מונוגמית, ועכשיו בגיל 70 אני מתחרטת שלא עשיתי את בחנתי את עוד אפשרויות, או בחרתי להיות המונוגמית, ועכשיו אני מתחרטת שזה קרה. ומה התגובה גם הפנימית, הרגשית, וגם השיפוטית של החברה שם?
אני חושבת שכאילו אם מזקקים את הכל, אז זה כאילו אותו דבר, בסדר? חרתה, מבחינת אם אני הולכת לגרעין הכי פנימי, זאת חוויה שיכולה להיות לא פשוטה של לא משנה מה זה היה, אני מצטערת עליו, הייתי רוצה לעשות אחרת, אם אני מזקקת את זה רגע, מסירה את כל הדברים מסביב, זה אותו גרעין, רק שזה באמת יכול להיות הרבה יותר קשה, גם כשאין את הגב החברתי, או שיש שמחה לעד, מזה שהבנתי שטעיתי והייתי רוצה לעשות אחרת, וגם כשאין את הגב החברתי, זה יכול מאוד להרער גם מבפנים, אין לי מבפנים את הגב הפנימי שלי, של כאילו להשאיר את זה as is, אני פשוט מתחרדת על זה. אלא זה באמת יכול להתחיל להקריס כמו איזה אבני דומינו של להיות עוד יותר מייסר, כי הנה כל החברה אמרה לי שיש את הנורמה איך כדאי לחיות, ששם אני אהיה מאושרת, ואם אני, ושם יהיה לי טוב, ואני הלכתי בדרך אחרת, ואני התעקשתי על דרך אחרת, והנה הוכיחו לי את מה שכל הדרך אמרו לי שזו טעות. זיגמונד באומן שהיה סוציולוג באמת אחד החשובים, ואחד הנודעים במאה ה-20, הוא דיבר על החופש לטעות. על החופש לטעות. והחופש לטעות זה אומר גם מבלי שיוקיעו אותי, או ילגו לי, או ישמחו לידי, או שאינטשו אותי. כשתהיתי בין שזה בהקשר לנורמה, ובין שזה במשהו שהוא לא נורמטיבי. אז אני, זה קשה כשאין את הגב הזה. זה יכול להיות יותר מפחיד. כי זה לא להיות בנורמה ולסלול דרכים אחרות, זה יכול להרגיש להרבה אנשים שאני לבד. לא משנה, גם אם יש עוד כמוני. אבל זה לא אותו דבר כמו החברותה של ההמון. זה לא אותו דבר. וזה יכול מאוד להרער בפנים נפשי הכמוס ביותר.
זה גם מתחבר לי למשהו שאת מדברת עליו, של כזה, אז החופש להיות מבולבלת.
נכון, ולא לדעת. ולא לדעת. לא, וזה, אני עוסקת בזה לא מעט כשאני מנחה קבוצות של נשים שמתלבטות אם להיות או לא להיות אמהות. וזה ממש 10 מפגשים של התעקשות לעשות כבוד לאמירה, לא יודעת. בלי להצטרך להתמיין כל הזמן, בלי כל הזמן להצטרך להצהיר משהו על כן, על לא, על מה אני כן, לא יודעת, מבולבלת, לא יודעת. ואנחנו חיות בחברה, נוסף לעניין של אמהות, שהוא באמת, אנחנו חיות בחברה שבכל הנוגע לאמהות, היא הייתה מאוד רוצה שאנחנו בכלל לא נחשוב על זה, שאנחנו פשוט נשעט קדימה ונקפוץ ראש, ופשוט נעשה את זה, כי כאילו על פניו יש לנו את ארגז הכלים הטבעי, והכל בסדר, מפתחות בפנים, סעי, כל בסדר. אבל נוסף לעניין הזה, זה גם באופן כללי, האקלים קפיטליסטי ניאו-ליברלי, שכל הזמן מכתיב לנו של לסמן יעדים ולכבוש אותם, ואחרי שכבשנו אותם זה לסמן את היעד הבא. באמת, אם סטודנטיות וסטודנטים מקשיבים לפוליקאסט, אז לנסות, נשים לב כמה ימי חסד יש מהרגע שמסיימים נגיד תואר ראשון, עד שישר מתחילות, ואולי אפילו עוד לפני שסיימנו, מתחילות השאלות, נו אז מה עכשיו, נו אז לאן אני מכאן, נו אז מה היעד הבא, שנייה, שנייה, שנייה. שנייה, זה כמובן אותו דבר בסיום תואר שני, ואז סיימנו לימודים, זה ישר לסמן את היעד בכל הנוגע לפרנסה, שלא לדבר על קריירה, אם זה בכלל אפשרי לחלק מאיתנו, ואין כבוד או פחות מרחב להשתהות, לא להתערבל בתוך המרדף הזה, לרגע, שנייה לשבת, דיברת על אותו, אמרנו אוטוסטרדה, שנייה לרדת לצידי הכביש במקום בטוח מאחורי המעקה, ולשבת על איזה סלע, ולבהות, רגע, להרהר, להשתהות, אין כמעט אפשרות לעשות את זה.
כן. על המונוגמיה הרבה פעמים זה כבר הולך ומשתנה, כן? כי יותר מכירות את התחום ואת המילים, אבל הרבה רואות את האנשים שבאים, עשו את הצ'קליסט, נשואים וגרושים, לא משנה, אבל עשו את הצ'קליסט, ועכשיו יש ילדים, עשו על הכל וי, רגע, אני מאושרת? טוב לי? אני פגומה כי אמור להיות לי טוב, כי עשיתי את כל מה שצריך, או שאולי יש לי את הרשות, ולבחון המונוגמיה נותן את הרשות, להגיד, זה לא אני פגומה, משהו במבנה לא עובד לי. ובעצם ליצור חיים שבהם, שמותאמים לי, במקום שאני אתאים את עצמי, למה שהחברה אמרה לי. ואז רואים הרבה אנשים, שהם בגיל 40, 50, פתאום, רגע, שנייה, שאלות, יש לי שאלות, מה קורה פה? וזה לבוא ו... אני חושבת שהרבה מזה זה גם לבוא ולפרק לעומק. זה נראה לי לאנשים כבר נמאס לשמוע אותי אומרת את זה, אבל שפוליאמוריה זה לא שתי מערכות יחסים מונוגמיות. זה דורש פירוק ושאלת שאלות של מה זה זמן, ומה זה איכות, ומה זה אהבה, ומה זה נאמנות, ומה זה אומר לאורך זמן, ומה זה אומר העמקה. כל מיני שאלות שיש לנו מאוד ברור של לעבור לגור ביחד, ולעשות ילדים, ולבנות, ולקחת ביחד משכנתה, ולצאת לטיול פעם בשנה, זה התשובות, אני כמובן מפשטת ולא מגחיכה, אבל כן מקצינה את הציפיות. ואז באים ושואלים שאלות על זה. והתשובות יכולות להיות מאוד מפחידות, זה מאוד מאוד מערער לבוא ולשאול את השאלות האלה, אחרי שכבר בניתי את החיים האלה.
נכון, הייתי רוצה לחיות בעולם שניתנת הרשאה לשאול אותן מההתחלה, אבל גם בעולם שבו תינתן הרשאה לשאול אותן מההתחלה ולא לעשות וי על צ'קליסט וכולי, עדיין נשים עשויים למצוא את עצמם בגיל 40-50, שכן עוצרים רגע, שנייה שואלים, שנייה מה... מה היה עד כאן, איפה אני היום ביחס לזה, מה אני רוצה היום, מה אני רוצה מעכשיו, האם זה אפשרי, מה המחירים שאני אצטרך לשלם.
מה זה אומר עליי שאני משנה?
כן.
יש דבר נוסף שדיברנו קודם על חרטה, וקצת, אנחנו כל הזמן מדברות על חרטה, אבל נגעת בזה רגע של מה אני יכולה לעשות אם אני אכן מתחרטת על משהו, ואיך אני יוצרת חיים טובים עם חרטה.
אני אגיד משהו קטן, כי אני לא מרגישה שאני איזה יועצת לענייני חרטה ושאני יודעת מהו סוד במרכאות סוד החיים הטובים. אני אגיד משהו אחד, ופשוט כל אחת ואחד עושים עם זה מה שהם מבינים. חרטה היא פשוט חלק מחיים אנושיים, זה כאילו אני חוזרת על מה שאני אומרת, אבל היא לא משהו נעים בהכרח, אבל היא לא משהו לא בסדר. ואפשר לחיות לצידה, אפשר לחיות לצידה, וכאילו עובדה, אנשים חיים, וכולנו, ויש לנו להרבה מאיתנו כל כך הרבה חרטות גם, וזה קטנות כגדולות, זאת אומרת זה יכול להיות חרטות על למה לא הייתי מספיק נגיד בקשר עם ההורים שלי, ההורים שלי עדיין בחיים ותודה על כך, אבל נניח וההורים שלי חלילה לא היו בחיים, זה משהו שאני כבר לא יכולה לשנות אותו, נכון? אז אני, זה בדיוק ההתייפכות הזאת על משהו שכבר אי אפשר לשנות אותו, וזה יכול להיות חרטה על קעקוע, זה יכול להיות חרטה על למה התחלתי לעשן, זה יכול להיות חרטה על למה התגייסתי לצבא, על המון המון דברים אנחנו עשויים להתחרט, והשמיים לא נופלים. ואם זה הרבה פעמים מעבר לעמדה הפנים רגשית, זה מרגיש שהשמיים נופלים, אולי לחשוב על זה גם בנקודת מבט סוציולוגית, זאת אומרת שבאמת עשו דמוניזציה, כאילו זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לבן אדם בחיים האלה. כשבאים אליי ואומרים לי, במה יהיה אם בגיל 70 תתחרתי על זה? היחס של השואל הוא כאילו, הוא עכשיו סרטט לי את תסריט האימים. זה לא תסריט האימים שלי, באופן אישי, אומרת, אני מקווה ואני חושבת ואני משערת ואני מאמרת שאני בגיל 70 לא אתחרט על זה, אם אני אגיע לגיל הזה, אני משערת שאני לא אתחרט על זה, אבל גם אם כן, מבחינתי זה לא יהיה סוף העולם. והתסריט הזה שאותו אדם סרטט לי להמשך חיי, הוא פחות מפחיד אותי, אם בכלל, מאשר המחשבה שאני אהיה עכשיו אימא 30 שנים, כשאני לא רוצה להיות אימא. זה תסריט שיותר מפחיד אותי, ויותר גורם לקירות לסגור עליי, מאשר שבגיל 70 אני אולי אתחרט על זה.
כן. זה מתחבר לי לשוב משהו שאני יודעת שאת כותבת עליו ומדברת עליו, על העניין הזה של תמונת עתיד ומודלים. והמקום הזה שבגלל שחרטה היא דבר כל כך, שמנסים לצמצם ולא לדבר עליו וכזה ליישר אנשים, אז בעצם אין לנו מספיק סיפורים של אנשים שאולי מתחרטים על משהו אחד, אין דיאט מאוד נהנו בחיים שלהם, או מסתכלים על זה אחורה באיזה מה אם, אבל גם יש להם א', ב', ג', והם חיים בשלווה, וזה גם מחבר אותי, ואני מדברת על, מתוך עניין אישי שלי, על מודלים של... בפוליומוריה באמת עדיין אין לנו מודלים של אנשים שהיו פוליומורים שנים רבות, או אין לנו אולי מודלים מדוברים, בוודאי זה קיים, שבשוויון, באהבה, עם קשיים, שלא מתחרטים, שהילדים יודעים, שהצליחו לבנות משהו, לפעמים מטלטל, לפעמים הרמוני, אבל בחרו בו ועומדים מאחוריו, וזה מתחבר לי גם לתחום שלך, של סיפורים על נשים שבחרו לא לעשות ילדים, ו... הן סבבה עם זה, וטוב להן, והן מבוגרות, וחיות בשלום.
בהקשר לאימהות, מאוד ישמחו גם בתקשורת, תמיד להנחיח את מי שאומרות שהן מתחרטות על כך, שהן לא הפכו להיות אימהות. זה מאוד משרת את האג'נדה, ובדיוק בגלל שאין ייצוגים כאלה, אז אני כותבת עכשיו ספר על זה, שבו זה מחקר שבו שוחחתי עם נשים מבוגרות וזקנות שהן לא אימהות, כדי לשמוע מהן, לא מה אומרים לנו על זה, ולא הסטריאוטיפים ולא הסטיגמות, לשמוע מהן מה הן אומרות על המשמעויות עבורן של חיים, כשהן ילדות וילדים ביולוגיים או מאומצים, כשהן אימהות, גם אל תוך הזקנה, מה זה אומר? וזה כמובן, ולא עושה פה ספוילר, כשאני אומרת שזה יהיה גם וגם, במובן הזה שזה לא שהן מתארות חיים שבהם הכל 100% חגיגה ונעים וכיף, ויחד עם זאת, לא בהכרח יש חרטה מוצהרת, כי היא לא נחוות כחרטה, אלא כן, יש רגעים לא פשוטים, כשם שבהורות יש רגעים לא פשוטים. זה באמת, זה מחזיר אותי למה שאמרת קודם, זה שלגמרי מקבל את זה כבר היום, שההורות יכולה להיות מדוברת, שיש בה לא מעט קשיים. והציפייה שכשיש אי-הורות או אי-אימהות, כדי להצדיק את זה, זה חייב להיות מושלם. זה אמור להיות ללא רבב. אחרת אין לזה זכות קיום. וזה מכחיד, מכחיד אפשרויות, זה מכחיד מורכבויות. אפשר להזדקן ולרגעים להרגיש שהיה עוזר לי אם היו פה ילדות וילדים שהיו דואגים לי. ובאותה נשימה להגיד, לא, אבל אם הייתי חוזרת לאחורה, הייתי עושה ככה בדיוק, משום שאלה החיים שהתאימו לי. גם אם לרגעים, יש רגעים לא פשוטים.
כן. טוב. אורנה דונת היקרה, דוקטור אורנה דונת היקרה, שאני מחבבת ומפנגרלת. אני רוצה ממש ממש להודות לך על א' על העשייה. זה תרם לי כמישהי שהיא גם במקומות האלה. ועל הנכונות לבוא ולדבר על זה. זה הזדמנות להגיד שראיתי אותך, שמעתי אותך גם בפודקאסט שמדבר על חינוך ביתי, ושדיברתן על בעצם כמה השיפוט החיצוני דומה. ואני חושבת שזה כל כך מיוחד להסתכל על הדברים האלה ולראות ש... כמעט כולנו יכולים למצוא את המקום שבו החברה מנסה, לא משנה כמה אנחנו בנורמה, מנסה לקבץ אותנו עוד יותר לברה. אז זה כבוד גדול שבאת לכאן, ותודה רבה, רבה, רבה.
כבוד גדול גם מבחינתי, ואני פתחתי עם זה, ואני אחזור ואני אומר, אני לומדת הרבה מאוד ממה שאת, בשלל כיוונים, זה גם בנוגע למערכות יחסים ואנרכיזם במערכות יחסים, וזה גם הפודקאסט האחר שאת עושה על השמנופוביה שאני ממשיכה, ממשיך ללכת איתי, ובכלל השיחות בינינו שהעירו את עיניי לא פעם ולא פעמיים על הנקודות שאני לא מבחינה בהן, וזה תמיד משמח אותי, תמיד משמח אותי. מודה לך גם נועה, תודה גדולה.
יש, תודה רבה אורנה. פוליקסטרים ופוליקסטריות יקרות, תודה רבה על ההקשבה. אם אהבתם תפיצו לכל העבר, אני מתה שאנשים ישמעו את השיחה הזאת, ואנחנו נתראה בפרק הבא. תודה שהייתן והייתם איתי בפרק. מוזמנות להמשיך איתי את השיחה בקבוצה של הפודקאסט פוליקסט, בדף שלי נועה פז, או באימייל שלי noapodcast@gmail.com. נתראה בפרק הבא.